כן. עסקנו אתמול בהגדרות הבסיסיות של לשון הרע ורכילות. ראינו שמהרמב״ם חפץ חיים מביא להלכה שלושה גדרים בלשון הרע וגדר של רכילות. לשון הרע, ראינו, הגדרה הבסיסית שלה היא הגדרה מצד התוכן. קרי, לשון שתוכנה רע, ובזה יש שלוש מדרגות. לשון הרע הבסיסי, מוציא שם רע, שזה נוסף לגנות שבדבר, לשלילה שבתוכן, זה גם דבר שקר, זה יותר חמור. והמצב הכי חמור הוא דווקא לא החרפה של התוכן, אלא עד כמה התוכן הוא הפך להיות הרגל, הוא נטבע בנפש של המדבר, וזה המושג של בעלי לשון הרע. חשוב לשים למעבר, לב למעבר הזה מדיבור לשון הרע והוצאת שם רע לבעלי לשון הרע, שבהם המעבר הוא לא בהחרפת התוכן, אלא בעד כמה התוכן הוא הפך להיות חלק אינטגרלי מהמדיניות החיים של האדם. נבחן את הרכילות מלשון הרע, בכך שרכילות היא לא עסוקה בהכרח בדברים, בדבר שלילי, בתוכן שהוא רע. זאת הסיבה, ולא חידדנו את זה בפעם הקודמת, שהרכילות נקראת כן על שם הביטוי שמופיע בתורה, הרכיל, ולשון הרע יש לה שם בפני עצמה. כי באמת עיקר הבעיה ברכילות זה לא התוכן, אלא עצם העברת המידע. או אם נגדיר את זה מבחינה מוסרית נפשית, הנטייה להעביר מידע שלא צריך להעביר אותו. הנטייה של האדם לספר, בקיצור. בזה נחלקו הרמב״ם, ולמעשה נושאי קהלה, בראשם הכסף משנה, אבל רוב הראשונים גם הולכים בדרך הזאת שהיה כסף משנה, והחפץ חיים פוסק כמותם, לעומת הרמב״ם שמחמיר. הרמב״ם אומר, כל סיפור שאדם מספר מה מישהו אחר אמר או עשה, זה רכילות. ככה פשט לשונו. הגדרה מאוד מקיפה ומאוד חריפה, שהיא למעשה מאחוריה עומדת התפיסה שאדם שמספר דברים ללא מטרה, זה איסור רכילות. הוא רוכל. למה? כי הוא נתן רגליים לדבר שלא היה לו רגליים. רוכל זה מלשון רוגל, רגל, רחל, רגל. נתת רגליים לדבר שבלעדיך לא היו לו רגליים, קרי הוא לא היה עובר, רכילות. הרכילות היא לא באה לטפל שלא יהיו סכסוכים בין אנשים, כמו שהכסף משנה, הסמג, החפץ חיים פוסק. היא באה לטפל בנטייה האנושית, לספר, לתת רגליים לדברים. וזה באה הרכילות לטפל לפי הרמב״ם. ושיטה מאוד מקיפה, מי שיראה את הסברתו הרחבה בפירוש שלו לאבות, על לא מצאתי לגוף אל השתיקה, הוא נותן שם מאמר, מסה. שלא. אבל משם רואים את הגישה העקרונית של הרמב״ם, שהיא גם מבוארת בהלכות דעות בפרק ב' בהלכה ה'. שם הרמב״ם פותח את ההלכות של הדיבור בצורה מאוד מעניינת. הוא כותב, לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא בדברי חוכמה או בצורכי גופו. השאלה היא מיד עולה. אם יש כבר הגדרה של מה מותר לדבר בדברי חוכמה או בצורכי גופו, אז למה צריך לפתוח לעולם ירבה אדם בשתיקה? אלא אומרים האחרונים, מבואר שברמב״ם שתיקה זה לא לא לדבר. זה שתיקה זה דבר בפני עצמו, זה ערך בפני עצמו. בסוף אורות הקודש חלק ג' הרב מדבר על הדומיה. יש דומיה. דומיה זה דבר פועל. הרב סבתו גם מביא בספר שלו על רבי על חכם חיה. קראתם את זה? הם לא קוראים ספרות יפה. חכם חיה, הוא היה מורגל בשתיקה, אז פעם אחת נודע לקרובי משפחה שלהם, בת, בחלבית אומרים, זיירת אל בן טווילה, يعني הביקור, כשנולדה בת, יש זמן, אבל אין ברית שמונה ימים, יש זמן, טווילה. טוב, אז הלכו באשתו, הלך עם אשתו, צריך להיות חברתיים, הלכו לבקר. טוב, אז בא לבית שתה, כי בת כבודו של החכם חיה. אשתו של בעל הבית שתקה, בעלה שותק, מה היא תדבר? חכם חיה שתה, כי הוא תמיד שותק. אשתו של חכם חיה שתקה, בגלל שבעלה שותק. ישבו כולם שתקו. טוב, עברו 10 דקות, קם רבי חיה, בא ללכת. אומרת לו, חיה, גולשי, באנו עד לפה, תגיד משהו. אומר לו, טוב, לג'ית. יענו, למה באתי? באתי, הייתי. מספיק? טוב, זה אנשים שהשתיקה אצלם היא מציאות. אצלנו המחלה הנפשית היא שכשאנחנו שותקים, אנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר אצלנו. רק כשאנחנו מדברים, אנחנו חושבים שאנחנו מבטאים את עצמנו. אדם הוא חי מדבר, ואז מביאים גיבויים מהכוזרי והראשוני, ומעמיסים את הזקן של אלוהים בשביל לטפל בבעיה הנפשית שלנו, שהיא הקושי שלנו לשתוק, כלומר הקושי שלנו להיות עם עצמנו. להיות בדומיה הזאת שהיא למעשה עמדה עצמית. בסדר? הרכילות עליבא דה הרמב״ם זה שיטה שלמה, שאומרת דיבור צריך להיות תכליתי, ענייני, בעל תוכן. אין לו תוכן, אין לו תכלית, הוא לא ענייני, פסול. ויש בזה רמת פיסול, רמת פסולת, רמות שונות של פסולת. אבל זה החינוך של הרמב״ם. זה החינוך של הרמב״ם. אל תבזבז את הדיבור. דיבור יוצא, צריך שיהיה לו תכלית, צריך שהוא יהיה ממוקד לתכלית שלו, ושיהיה ענייני. אחרת אתה מתחלק איתו ישר. הכסף משנה על הרמב״ם, הסמ"ג, אחרים, וככה חפץ חיים פוסק להלכה, הוא לוקח את ההגדרה של רכילות למקום אחר. והוא אומר שכך וכך אמר פלוני עליך, כך וכך עשה פלוני לך. זאת אומרת, זה לא טיפול כללי בדיבור, בעצם הדיבור, אלא הרכילות באה לטפל במצבים שבהם התוכן הוא לא שלילי. אבל עצם העברת המידע היא עלולה ליצור סכסוך, שנאה, בין אנשים. הדברים מדויקים בלשונו של החפץ חיים, בכלל, בהלכות רכילות בכלל א', ודע, באיסור רכילות הוא אפילו אם אין מתכוון ברכילותו להכניס שנאה בליבו על אותו פלוני. וכן הוא מסיים בסעיף, אפילו אחי, אם הוא משער שעל ידי זה תיכנס שנאה בלב שמעון על יהודה, רכיל מקרה. אז כאן קיבלנו, לפי החפץ חיים, את ההגדרה של, את הגדר של איסור רכילות. כל העברת מידע, העברת מידע, גם אם הוא לא שלילי, שעלולה, שיש סיכוי שהיא תגרום סכסוך, שנאה בין המסופרים, מוגדרת בגדר רכילות. גם ברכילות זה לא משנה אם זה אמת או שקר, אלא שההבדל ברכילות שזה תוכן שהוא לא בהכרח שלילי, אבל הוא עלול ליצור סכסוך, ליצור שנאה, אם תספר לו מה הוא סיפר עליו. לפי הרמב"ם בכלל לא צריך שיספרו עליו, אפילו אם אתה מספר סתם על אדם שלישי. זה בכלל לא משנה, זה לא רלוונטי למי שמספרים עליו. לפי החפץ חיים, כתב משנה, רק מה שאתה מספר לבן אדם, מה אמרו עליו, מה רצו לעשות לו. זה האיסור.
יכול להיות אבל מצב שאתה, יש גם מקרה שהוא מציין, שגם אם אתה תגיד משהו על אשתו או על בניו, שזה גם בעצם נחשב עליו.
זה עוד נושא. מה נכלל בכלל לדבר על אדם? זה נושא נפרד. לא בכל מקום אנחנו אומרים את זה. צריך להיזהר בזה. אבל לא בכל מקום אנחנו אומרים את זה. עוד לפני כן חשוב לדייק בהלכה ג' בסעיף ג' הזה בכלל א' בהלכות רכילות נקודה נוספת וחשובה, והיא שהרכילות וגם לשון הרע הוא לא תלוי כוונה. זאת אומרת, זה לא תלוי אם התכוונת או לא התכוונת לרחל או דבר לשון הרע. זה הוא נמחן לפי התוצאה. אם בתוצאה אמרת דבר שהוא עלול לגרום, לא שהוא גרם בפועל, שהוא עלול לגרום שנאה, אז המדד הוא מדד התוצאה, אנחנו לא בוחנים בכלל מה התכוונת. לא התכוונתי לזה, זה בכלל לא מעניין. מעניין הוא האם יצא גם לא התוצאה שהתממש, כאילו שהוא הסתכסך איתו. בא בן אדם אומר, מה אתה רוצה? נכון שאמרתי, אבל הנה עובדה, זה עבר בשלום. לא מעניין. ההגדרה היא בדיבור. אם הדיבור הוא דיבור שעלול להכניס לסכסך, עלול להכניס שנאה, עברת על איסור רכילות. בסדר?
לרמב״ם שיחה בתהלה
איסור דאורייתא?
זה מה שעושים את זה?
האם לשיטת הרמב״ם שיחה בתהלה איסור דאורייתא? האחרונים מסתפקים בזה, אבל לא משמע ככה. לא משמע ככה. זאת אומרת, רואים גם מהמקורות, מאיך שהוא מביא את המקורות, זאת אומרת, זה מקיף מדי להגיד ששיחה בתהלה היא זה. הוא מרחיב את איסור את הרכילות. הוא כן יגיד שסיפרת דבר שהוא אין לו תכלית, אין לו לאדם דבר שאחר עשה או אחר אמר ואין לו תכלית, אז בכלל לא תלך אכיל בעמך, זה דאורייתא. בסדר? כן. זה מה שאמרתי, שלא צריך שזה יקרה בפועל. גם אם הדיבור הוא דיבור כזה שעשוי, יש סיכוי סביר שהוא ייצר, ייצור, זה כבר רכילות. זה הכוונה. בתוצאה המעשית, הגדרתי ממש לפני שנייה, זה לא מבחן התוצאה המעשית, האם נוצר סכסוך, אלא אם הדיבור הוא דיבור שעלול, עשוי לגרום, אבל האיסור נעבר כבר. אם יהיה סכסוך או לא יהיה סכסוך, זה לא משנה. זה לא מבחן הכוונה, זה לא מבחן התוצאה המעשית. אלא האם דיברת דיבור שעלול לגרום זה. זה המדד. כן.
איך בודקים את זה אבל? כל דבר שתגיד, בשלב כלשהו, בעתיד יכול
לגרום לסכסוך. זה מכניס למושג שהוא מאוד נפוץ בהלכות שמירת הלשון, מושג מאוד מעניין, והוא חושף דרך אגב, מה שמופיע כבר בראשונים, שהרבה גדרים בשמירת הלשון הם גדרים כמו בבית משפט, כמו בבית דין. והסיבה היא מאוד פשוטה, לשון הרע הוא צורה של שיפוט של אנשים. לשון הרע הוא ביטוי מילולי, של תפיסה שיפוטית, שבן אדם מבקר אנשים, מחלק להם ציונים, מלכלך עליהם, שיפוט. המקום היחיד שבו מותר לדבר לשון הרע בצורה מסודרת, שיטתית, זה בית דין. בית דין זה מקום של לשון הרע. אבל זה במקום שחוקרים לשון הרע. זה מקום שמבררים לשון הרע, וזה מקום שאוספים בו הכי הרבה לשון הרע. זה לשון הרע ביתר. זה לשון הרע כדי לברר אותו. אז אם אתה רוצה לדבר לשון הרע, אתה צריך להתנהל כמו בית משפט. אחד המושגים של בית משפט זה ודאות סבירה. ודאות סבירה, אם בוודאות סבירה, אם סביר שמהדברים שלך יקרה ככה וככה, אם הסבירות היא מאוד רחוקה, אז אין הכי נאמר, יכול שזה לא יוגדר כרכילות. אבל אם סיכוי סביר בלשון העם, ודאות סבירה בלשון יותר משפטית, שהתוצאה תהיה סכסוך, אתה צריך להימנע מזה. ואם לא נמנעת, עברת על איסור... איסור רכילות, וההגדרה הזאת היא תלווה אותנו בהרבה מקומות. ניתן דוגמה. יש לשון הרע לפעמים, הוא נבחן לפי לא מי מספר ומה מספר, אלא מי שומע. אדם שמסוכסך עם אדם אחר, מה שאתה אומר לו, הוא יהיה בגדר לשון הרע, עלה כשאם תספר אותו לאדם אחר, לא תעבור על לשון הרע. כי זה תלוי במקבל, זה תלוי במי שומע. אם אתה יודע, בוודאות סבירה. שהאדם הזה, בגלל שהוא מסוכסך איתו, איך שתגיד את זה, הוא ישמע את זה בצד השלילי שלו, אתה עברת על איסור לשון הרע, אבל הוא המקבל, זה תלוי בו, לא, זה דין בך, שהוא הולך על פשטה חובה עליך לדעת למי אתה מספר, למי אתה מספר ולהיזהר בהתאם. זאת אומרת, אותו משפט, לאדם אחד הוא יהיה לשון הרע, לאדם שני הוא לא יהיה לשון הרע. בסדר? ואפשר להראות את העיקרון הזה בעוד כמה מקומות. בואו נתקדם עם הנקודה הזאת. אנחנו מדברים הרבה על לשון הרע ועל שמירת הלשון. חשוב לדעת ודווקא המהר"ל בנתיב הלשון מאוד מעריך כל הזמן להסביר שהלשון זה השכל המדבר של האדם. זאת אומרת, זה לא איבר רגיל וכן הלאה וכן הלאה. אבל בהלכה, הלשון הרע וגם הרכילות, הוא לא חייב לעשות על ידי הלשון. זה בכל אמצעי תקשורת שיכול להיות, אס-אמס, מיילים, כתיבה, יש גם שיטות תימניות ייחודיות ללשון הרע. לדוגמה, בא אליך בן אדם, אומר לך, בוא נה, הוא קריש, הוא בחור רציני. זה לשון הרע. זה לא אבק, זה לא רמיזה, זה לשון הרע. זה לשון הרע דאורייתא, ככה. או ציטה אחרת, אומר לך, שני אנשים מדברים, הם מקפידים על הרמב״ם, הם לא מוצאים מילים סתם. לשון הרע. הפסק להלכה בחפץ חיים, כל לשון הרע לא צריכה להתבטא דווקא בלשון. הלשון היא מבטאת את כל כלי התקשורת, כל כלי התקשורת שמעבירים מסר, מעבירים מסר לאדם אחר. פה כן נכנס המהר"ל של פרק שלישי בנתיב הלשון, שאומר שהלשון היא מיוחדת במה, הנה אני רואה אחד משיעור שנה ב' שהוא שומע אותי בזה, שהלשון היא האיבר היחיד שהיא מדברת אל זולתו. זאת אומרת שהיא כלי תקשורת בין שני אנשים. ידיים, רגליים, כל האיברים האחרים, זה איברים שאדם עושה את הפעולות שלו, חלקם הוא לוחץ ידיים, אבל האיבר היחיד שבמהותו זה תקשורת בין אישית, זה הלשון. זה לא הלשון כאיבר פיזי, זה כל דרך תקשורת בין אישית. כל העברת מידע בין אישית, שבעזרתה אדם מעביר תוכן שלילי, איסור תקף. בין אם זה צורה של רמיזה, בין אם זה כתיבה, בסדר? בין אם זה כל העברת מידע אחר. בסדר? כן.
אבל כשאתה כותב משהו עכשיו למישהו, לבן אדם מסוים, כאשר כתבת לו את זה, אז מבחינתו זה לא היה לשון הרע. אם עכשיו אותו מכתב, אותו מייל, עכשיו עובר למישהו אחר, מבחינתו זה כן לשון הרע.
נכנס פה עיקרון, אתה, שוב, השאלה מה זה מבחינתו זה לא לשון הרע. השאלה מה זה מבחינתו לשון הרע. אם התוכן הוא שלילי בהגדרתו העצמית, אז צריך להעמיד מה הוקים יותר שהבן אדם מבחינתו זה לא לשון הרע. אוקיי, אתה אומר, סיפרת לבן אדם שמותר לספר לו בגלל היתרי הביטה, בגלל היתר תועל. עכשיו הוא הלך וסיפר את זה למישהו אחר, זה איסור. צריך לדעת כאן בהגדרה שלא צריך להגיד לאדם, אל תספר. הרבה פעמים אתה מספר למישהו משהו, אומר לו, אבל אל תספר לאף אחד. מבחינה הלכתית לא צריך את זה. כל עוד לא נאמר לך שמותר לספר, אסור לספר. אלא אם כן בן אדם סיפר באפית לטה, בפני שלושה, ואז מתחילה מערכת שלמה, סוגיה שלמה, שאני אכנס אליה כאן, אבל דבר ששמעת אותו באחד על אחד, גם אם זה סתם פה בבית מדרש, לא צריך להגיד לך, אבל אתה תספר לאף אחד. אם אתה תספר, אתה עובר על איסו. כל עוד לא נאמר מפורשות, מותר לספר, לא אכפת לי שתספר, חל מיד צו איסור פרסום. זה בגדר הולך רכיל, מגלה סוד. מגלה סוד, הוא הולך רכיל. זאת אומרת, מי שסיפרו לו דבר בלי שהתירו לו לספר, זה סוד. אם אתה מגלה את הסוד, אתה הולך רכיל. עוד פעם, נתת רגליים לדבר, שבהגדרתו, באופן הסיפור שלו, כבר אמרו לך, אל תספר. אם לא עושה, עכשיו נהפוך את זה, אם לא אמרו לך דבר בפורום של שלושה ומעלה, אוטומטית הוא בגדר סוד. המשמעות, אם תספר אותו, גם אם לא יתרו בך, עברת על איסו. בסדר? לא משנה.